שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 64 של הרבה פלטפורמה. אנחנו מברכים היום את דניאל, מפתח אנדרואיד בעיקר, אבל גם עוד כמה דברים. נדבר בעיקר על פיתוח של מובייל בהתאם לבקשת מעריצים. הייתי צריך להגיד מאזינים, נכון?
וואלה, מה?
אורי ביקש לי להגיד מעריצים, אז זה עוד אז יש לנו בעצם, האמת שאתם יכולים שני סשנים כאלה, אז הראשון יהיה על אנדרואיד והשני יהיה על, בעיקר על אייפון, אבל למרות שיש הרבה דמיון בין הדברים, אז אולי פה ושם נגלוש. וזהו, נתחיל פשוט לתת לדניאל להציג את עצמו,
על מה הוא עבד. אוקיי, אז אני אציג את עצמי בכמה מילים, אז קוראים לי דניאל שיר, אני כרגע עובד בחברה שקוראים לה פרינג, שכל מי שמתעסק טיפה עם מובייל ועם סמארטפונים כנראה שמע עליה, אבל אם לא, אז אנחנו עושים אפליקציה.
אם לא, הוא בטח שמע את הרינג.
אם לא, אז הוא שמע את הרינג אולי מציג של חבר שלו, כן, אבל רוב האנשים בארץ מכירים, זו חברה ישראלית, אנחנו מקומים ברמת גן, כעיקרון, אני סטודנט עכשיו במרכז הבינתחומי.
מה עושה החברה בשתי מילים? למי שלא מכיר?
למי שלא מכיר, סליחה, אני זוכר על זה. אנחנו עושים שיחות VoIP ומסג'ינג לטלפונים סלולריים. בעצם אפשר לחבר הרבה הרבה סרוויסיז לטלפון סלולרי, לעשות דרכו צ'אט, מתקשר, לדבר, יש גם שיחות בווידאו, דרך סקייפ, דרך גוגל טופ.
כלומר, נגיד, אפילו אם אין לי אפליקציה סקייפ לטלפון, אני יכול להתחבר עם פרינג ולעשות שיחה מעל סקייפ.
לא צריכים אפליקציית סקייפ בטלפון, לא צריכים שום אפליקציה לטלפון חוץ מפרינג, הם צריכים חשבון סקייפ, אבל שאת זה צריכים לפתוח במחשב, או באפליקציית מובייל שלהם, לא יודע אם אפשר לפתוח שם חשבון, זה אני לא מכיר כל כך.
אוקיי, מגניב, ופרינג יש לכל המערכות בעולם בגדול, נכון?
יש להרבה מאוד טלפונים, יש לנו לווינדוס מובייל, לאנדרואיד, לאייפון כמובן, לסימביאן, יש לנו לכל הסוגים והפלייבורס, שיש המון המון. וזהו, לבלקברי עדיין אין, אבל בינתיים זה מכובד ביותר. אפילו יש גרסת ג'אווה לטלפונים טיפה יותר, פחות זה רק עם צ'אט, טלפונים של סוני אריקסון בעיקר.
אוקיי, אז אתה עובד על האנדרואיד שם?
אז זהו, זה מפתיע, אבל אני שם לא עובד על אנדרואיד, אני שייך לצוות סרבר שם, אני עובד על השרתים שמחזיקים את הבקאנד העצבני של כל הצ'אטים והווייפים והזה.
אנדרואיד... ומה אתם כותבים את זה?
מה אנחנו כותבים את זה? זה C++.
אוקיי.
אני, במקצוע שלי, מה שאני מתעסק ביתו הרבה, זה low-level C++, שקשור בעיקר לפרפורמנס, reverse engineering אני עושה הרבה תחת Windows, זה מה שאני מתעסק איתו בעיקר.
אוקיי, אז מה עשית באנדרואיד?
באנדרואיד אני עושה עכשיו את הפרויקט, חלק מזה את הפרויקט סיום תואר שלי בעצם, במרכז המתחומי ששם אני לומד, אני מסיים עכשיו את התואר שלי, אני עכשיו עוד כמה שבועות חופשי ומאושר ועם תואר, בתקווה. ואני בונה יחד עם עוד כמה סטודנטים, עוד סטודנט אחד למדעי המחשב ועוד סטודנט אחד לתקשורת, אנחנו בונים משחק עירוני, שמשתמש ב-GPS ובפרוקסימטי סנסור, זה לרוכבי אופניים, אמור להיות משהו מאוד חמוד ומגניב. תשמעו את זה בטח בתערוכה שתהיה בזה, ואנחנו עושים את דמרקר הזה ביוני, אז בתקווה שתשמעו וזה יעבוד, אני מקווה, פוטפוטפוט.
מגניב. אז בואו נניח שרוב המאזינים שלנו לתכנת, הם יודעים, אבל חלקם הקטן מאוד תכנת אי פעם על מכשירים ניידים. מה הדבר הראשון שצריכים לדעת?
אוקיי, אז הדבר ראשון שצריכים לדעת, מן הסתם שאתה כותב אפליקציה כלשהי, להכיר את הפלטפורם שעליה אתה עובד, טלפון סלולרי הוא משהו מאוד מאוד מיוחד, מכמה אספקטים. האספקט הראשון, העובדה היא שהמעבד שלו הרבה יותר חלש, ממחשב או משרת, זה בטוח. כמות הזיכרון הפנויה היא משהו שהוא יחסית מצומצם. הסקדג'ולינג שנעשה, אם הוא נעשה בכלל, זאת אומרת, מתי האפליקציה מקבלת זמן לרוץ, לפעמים זה בשליטתך, לפעמים לא בשליטתך, לפעמים יש דברים שצריך להתכונן אליהם. וחוץ מזה, הגוי עצמו בעצם, זה טיפה יותר בעייתי, ואני יותר בעייתי, אני מתכוון לזה שטלפונים סלולריים שונים מציגים דברים ברזולוציות שונות, בגדלי מסך שונים, באוריינטציות שונות.
כלומר, גם התצוגה שונה, אבל גם אמצעי הקלט שונים. אם זה גרירה, או אם זה מולטי-טאץ' או דברים כאלה.
כן, ספציפית באנדרואיד מדובר רק על, בעיקר על טלפוני טאץ', אני לא חושב שיש מכשיר אנדרואיד כיום שעוד קיים, ששרד, שיש לו רק כפתורים.
לא, אין לו רק כפתורים, אבל הנקסוס 1 יש גם גלגלת.
יש גם גלגלת, כן, יש גם גלגלת, יש גם כפתורים, אפשר, יש הרבה סוגים של אינפוט. אינפוט יכול לבוא גם בכמה צורות, כן, זה לאו דווקא חייב לבוא, זה יכול לבוא מעובדה שאני מנער את הטלפון, או זורק אותו, או אני זז ממקום אחד למקום אחר.
איזה חברות עובדות או נותנות טלפונים היום לאנדרואיד?
כעיקרון, היצרנים העיקריים של טלפוני אנדרואיד זה HTC. יש גם כמה סמסונגים שהם מריצים עליהם אנדרואיד, אבל אני לא אדבר עליהם מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא שאני אישית לא מתעסק איתם. הסיבה השנייה היא שיש דברים שונים שם. סמסונג, את ההוק לטלפון עצמו, להארדוור של המערכת הפעלה, עושים בצורה קצת שונה, ולכן אינפוטים מסנסורים למשל מגיעים בצורה קצת שונה מאשר הם מגיעים ב-HTC, שהיא לאו דווקא מתוקננת, ויש עם זה המון בלגני, ומתכנתים מתעצבנים כמובן, כי זה לא כמו שגוגל כתבו בתיעוד, אבל ככה זה נעשה על טלפון של סמסונג, ואני... זה נושא אחר לגמרי, מי שרוצה צריך פשוט לקחת דווייס ולשבת איתו ולהבין איך זה עובד.
אבל יש עוד, אני שאלתי למשל שדל הולכים להוציא חדש, הולכים להוציא, עוד לא הוציאים, הולכים להוציא.
זה עוד בגדר שמועות, היו תמונות, היו זה, אבל... עד שלא הכריזו, אז לא יודעים, כי היו כמה פיתוחים של עוד כמה חברות שעלו ונפלו. אנדרואיד, חוץ מזה, זה לא דווקא טלפונים סלולריים, יש הרבה נגני MP3 מאוד טובים שמריצים אנדרואיד, טאבלטים שמריצים אנדרואיד, יש עכשיו טאבלט מאוד מגניב של NVIDIA, שמריץ שני מעבדים של NVIDIA, NVIDIA Tigra, נראה לי כל הסדרה הזאת, שהוא פשוט טאבלט מדהים שמריץ אנדרואיד. ואם מעצבים את האפליקציה בצורה נכונה, אז תיאורטית אפשר לרוץ על הכל, בעצם. זה הגאווה הגדולה של המערכת הפעלה הזאת, שהיא מאוד... מאוד גנרית.
אז אם מחר משעמם לי, מגרד לי באצבעות ובא לי ללכת ולתכנת איזשהו טלפון סלולרי, מה הצעדים שאני צריך לעשות?
אוקיי, אז בתור צעד ראשון, מה שצריך לעשות זה ללכת לאתר דבלופרס של אנדרואיד של גוגל. מאוד מאוד קל למצוא אותו, אני לא זוכר בדיוק כתוב מולכת, אני זוכר נכון, זה developer.android.com.
רק תכתיב לנו מה זה גוגל?
גוגל, אני מניח שכל אחד מכיר. צריכים שלחפש גוגל דבלופרס אנדרואיד סייט ו... תוך שתי שניות אפשר למצוא את זה. Okay. יש שם את ה-SDK, יש שלושה SDK'ים, יש אחד ל-Windows, אחד ל-Linux ואחד ל-Mac, אז גוגל התחשבו בכולם כשהם בנו את ה-SDK שלהם, בניגוד לכמה חברות אחרות. ואני כעיקרון עובד על PC, אני עובד על Windows, ה-SDK הוא מאוד מאוד קל, פשוט מורידים אותו, זורקים אותו לאיזושהי תיקייה, וזהו, וזה נגמר, יש SDK, לא צריכים יותר מזה.
מה כולל ה-SDK הזה?
ה-SDK הזה כולל בתוכו דיבאגר, קומפיילר, ועוד כלי תכנות כאלה ואחרים, כמו למשל memory monitor וסימולטור ואמולטור, שמאוד פשוט ומאוד קל לעבוד איתם בסך הכל, ויש להם תיעוד יחסית טוב.
עכשיו, אתה לא באמת צריך טלפון?
לא צריכים טלפון כדי להתחיל לעבוד, אפשר לעבוד על האמולטור. האמולטור...
איזה מכשיר הוא...
זהו, בדיוק מה שזה. האמולטור... בעצמו אפשר להכתיב לו איזה מערכת הפעלת אנדרואיד יש עליו. אתה יכול ליצור כמה אמולטורים, אחד עם 1.6, 1.5, 2.0, 2.1, ואתה בעצם יכול לראות את שלל היכולות בעצם שנמצאות. מה שמציג קצת, זה לא בלייב, נגיד למשל אינפוט מהאקסלומטר של הזזה של הטלפון, או מ-GPS צריכים לסמלץ.
צריך להתחיל להזיז את המחשב.
זהו, להזיז את המחשב זה קצת בעייתי.
להזיז את המסך זה קשה, רק את העכבר.
אז זהו, שצריך פשוט לסמלץ בנקודות, שזה טיפה מציג. כל מיני חבר'ה כתבו כל מיני סקריפטים אוטומטיים, אני חושב באיזשהו מודול פרל, שאיזה בחור כתב לסימולציה אוטומטית של GPS, מציירים על המפה מסלול, ומסמלץ אותו לטלפון, תלוי באיזה מהירות רוצים וזה, זה עובד יחסית בסדר, יחסית, זה ממש לפעמים זה נתקע, אבל יחסית. מה שאי אפשר לעשות על האמולטור, זה כל אפליקציות שקשורות למצלמה. מי שרוצה להתעסק ב-Augmented Reality, או באפליקציות שמקבלות פידמה מצלמה, כמו וידאו או משהו כזה, אין מה לעשות, עדיין לא ימצאו משהו שמסמלץ לעשות זה עם הוובקאם של המחשב, אז משתמשים
בצפון. מבחינת נגיד הפרפורמנס, הוא כאילו מסמלץ מעבד באותו קצב של המכשיר ודברים כאלה?
זהו, זה גם קטע, הוא לא באותו קצב של המכשיר. כרגע ב-SDK הנוכחי יש אפשרות להגביל לו את ה-clock cycles, זה לא עובד טוב, כי אני עשיתי מדידות, רצינו לעשות כמה בדיקות, אני מפתח עקרון על HTC'ים שנקרא HTC Android, הירו, סליחה, זה שם של הדגם, שהמהירות מעבד שלו היא 600 מגהרץ, והמהירות שהנקסוס עם הנוטו היא 1 ג'יגה. Okay. רוצים לבדוק מה בדיוק ההבדלים על האפליקציה, מה האימפקט יהיה, וניסינו לסמלץ את זה באמולטור, זה עבד בדיוק אותו דבר, ועל הדווייסים לסתם זה היה שונה. אז זה לא כל כך עובד, אמורים לדעתי בעתיד לשפר את העניין הזה, כל העניין של הפרפורמנס וזה, זה okay. עוד תהליך בהתאבות.
עכשיו, באיזה סביבת פיתוח אתה עובד? איפה אתה ממש כותב את הקוד?
אוקיי, אז אחרי שמורידים את את ה-Developers, את ה-SDK, ויש שם בעצם כל הכלים הבסיסיים, הכל נורא command line, הכל מאוד פשוט להשתמש בו מכל אדיטור, אפשר להשתמש בנוטפד או בכל משהו שרוצה. יש פלאגינג לקליפס שמחבר את הכל ביחד, גם את הדיבאגר וגם את האמולטור וגם את הדווייס, אחרי שמחברים אותו ב-USB למחשב, אפשר להריץ עליו קוד ולדבג ישירות מהמחשב. פלאגין הזה נקרא IDT או ADT של אקליפס, הוא עובד יחסית טוב, אבל גם אקליפס בעצמו עובד יחסית טוב רק, אז יש איתו כמה בעיות וכמה פאקים בשלם מסוים, אבל מתכנתים ותיקים פשוט פורצים מזה, כי יש כל מיני דברים שאי אפשר לעשות, זה טיפה מזיק, אבל בשביל לדבג קוד שהוא יחסית פשוט, זה מאוד מתאים.
אז אתה ממש מדבג, אתה מדבג על הסימולטור או מדבג על המכשיר ממש, מכשיר טלפון?
זהו, אפשר לדבק גם על האמולטור, תוך כדי ריצה, וגם על מחבר מכשיר ב-USB, אפשר לדבק גם על המכשיר.
ממש כאילו סינגל סטפ?
ממש סינגל סטפ, סטפ אין, יש טיפה בעייתיות עם זאת, עם זה שכשאף האקספשן, אז לפעמים הסטאק טרייס הוא לא נכון בדיוק, כי האקליפס לא בדיוק מחובר בצורה נכונה למכשיר, אבל עם לוגים אפשר לראות הכל כעיקרון אחרי זה. אז
זו שאלה, כמה הדבר הזה הוא... אפשר להגיד בשל, כמה, אתה יודע, תעשה עם אקליפס, תדבג ג'אווה על ה-PC שלך, זה תפור פיקס, או אם תעבוד עם ויז'ואל סטודיו, זה הכי תפור שיש. כמה התכנות הזה באנדרואיד הוא כבר תפור וסגור, או שעוד יש לו דרך לעבור?
זהו, אני תכנתי על כמה פלטפורמות בחיים שלי, וזה, הייתי אומר זה ב-90%. זה יושב בסדר, אבל עוד עושים שינוי.
זה ליד.
זה כמעט.
זה ליד. איפה צדי?
אני אישית טועה של ג'אווה, גם האמת היא, הקוד שרץ על האנדרואיד עצמו, זה לא ג'אווה, זה מה שנקרא דלוויק, שזה כמו פלייבר של ג'אווה, יש שם כמה שינויים שעשו.
זה גם ליד.
זה גם ליד, אבל מי שמכיר ג'אווה בשתי שניות יכול להיכנס לזה, גם C-Sharp אפשר, הרי הסינטקס הוא כמעט זהה לחלוטין, אפשר להיכנס לזה מאוד מאוד מהר. כי קרוב מבחינת הפלאגין והאקליפס, הסביבת פיתוח, היא לא 100%, זה לא מה שאפל מספקים עם ה-X-Code, זה לא מה שוויז'ואל סטודיו נותן לך עם C-Sharp או עם C++ לווינדוס. גם התיעוד עצמו שגוגל נותנים, זה לא ה-MSDN, זה לא תיעוד שהוא באמת נוח ב-100% או 90%. יש דברים שלא מוזכרים שם, יש מקרה קצה שלא מוזכרים שם. הפלטפורמה עצמה, אבל היא עדיין בשלבי התאבות, זאת אומרת, יוצאים לעדכונים ל-OS ממש כל כמה חודשים, ועד שה-OS תגיע למצב שהוא באמת באמת סטייבל, אז אי אפשר באמת להגיד בדיוק מתי זה יתייצב, אבל נכון לעכשיו מתכנת שיש לו סבלנות, ויכול גם לא להתעצבן כשה-OS בילד הבא שובר לו את הגרסה, שזה משהו שקרה לי ומאוד הצגרתי, אז אפשר להתמודד עם זה וזה בסדר.
בוא נעשה רגע לפני שאנחנו ממשיכים ככה לדבר על אנדרואיד, נעשה כזו סקירה קצרה של מי עוד נמצא בשוק. אז איזה נישות גדולות של טלפונים?
Okay, אז בעצם הנישה שכולם מכירים פחות או יותר זאת הנישה של אייפון, שמריץ בפנים אייפון OS, שזה כמו סוג של תת אופרינג סיסטם של אפל, שיורש, מין יורש כזה מן המק OS.
שפת התכנות זה
Objective-C. אפשר להתכנת בה גם ב-C++, ב-Native כעיקרון. ואפשר לתכנת רק על Mac, אין מה לעשות, צריכים Mac בשביל זה, אפשר להריץ את כל הכלים ואת ה-SDK עצמו. יש כל מיני הקים שאנשים עשו ב-VMware וזה וזה, אני אומר מניסיון, לא עבד, מי שרוצה באמת לקנות Mac, לקנות device.
גם לא עם Hackintosh?
גם לא עם Hackintosh, לא.
אוקיי, אז יש את האנדרואיד שאני
מדבר,
מה יש?
יש את BlackBerry, שזה הסביבה נקראת רים, זה גם מין סוג של פלייבר מסוים של ג'אווה, הוא טיפה שונה, יש בו גם כן את הנוקס אנד קריינס של מה שיש שם.
כל המכשירים של רים יש להם בגדול את אותה מערכת הפעלה?
כן, פחות או יותר יש להם גרסאות של מערכת הפעלה. בגלל שזה ג'אווה, זה יחסית גם קל לעשות לזה, זה יחסית סקלבילי, אפשר להעביר מאחד לשני. סביבה נוספת שהיא סביבת סימביאן, המפורסמת של נוקיה.
שהיא למעשה הכי נפוצה היום, זה נכון?
שהיא למעשה הכי נפוצה היום, אבל, וזה אבל גדול, מאוד קשה לתכנת לה, זה תכנות ב-C++, תחת פרמורק שהוא שונה עבור כל גרסה. כל גרסה היא מה שנקראת feature pack, זאת אומרת, פתאום ה-API משתנה לחלוטין. מאוד קשה להגיע למשהו יציב על זה. יש לזה אמולטור, לא, גם כן, לא 100%. צריכים לעבוד במה שנקרא carbide, שזה IDE שנוקיה מספקים. אבל הוא עולה גם כסף, לא יודע אם אמרתי את זה קודם, אבל באנדרואיד הכל חינם, אפשר להוריד הכל בחינם, ה-SDK, חוץ מהטלפונים עצמם, אלא אם כן תוציאו אפליקציה ויורד אותה 5,000 אנשים, וגוגל יאהבו אתכם, תקבלו טלפון חינם. אז כעיקרון הכל חינם, וכל עוד לא קניתם דווייס, לא עשיתם שקל.
למרות שהרישום לאפסטור הוא גם בחינם?
הרישום לאפסטור הוא גם בחינם, אבל אם אני זוכר נכון, אתה צריך לשלם להם מנוי לקבל עדכונים של ה-SDK, של $100 או משהו בסגנון הזה.
חוץ מנוקיה, יש עוד מישהו שמריץ סימביאן?
יש. היו פעם סמסונגים שהריצו סימביאן, אבל תחת פלייבר אחר, זאת אומרת, לקחו את המערכת הפעלה ושינו לה את בעצם את הממשק החוצה, ה-user interface נראה שונה לחלוטין.
עכשיו יש, איך קוראים להם? WebOS של פעם, נכון?
יש את WebOS של פעם, נכון, שרצים על טלפונים של פעם, אבל לא ממש נפוצים, יחסית יותר סגורים לשוק האמריקאי והקנדי.
זיכרונם לברכה, אפשר להגיד.
זהו, אחרי ש-HP בלו אותם, נראה מה יקרה להם. ואחרונים חייבים זה מייקרוסופט עם הפלטפורמה שלהם, Windows Mobile, שעכשיו היא עומדת לצאת עוד מעט ממש גרסה 7, Windows Mobile 7, אמור להיות להיט היסטרי, מאוד טוב, גם אמור לרוץ על טלפונים של HTC.
זה .NET דרך אגב?
זה .NET Compact Framework, שזה לקחת את .NET Framework, להוציא מנה כל מיני חלקים שמייקרוסופט חשבו שהם כנראה פחות חשובים, אז לא שם אותם על הדבייס, גם מטעמי מקום ביצועים, ובעצם להשתמש ב.NET כדי לתכנת את זה. יש לנו פרויקט אחר במעבדה בבינתחומי שמתכנתים אותו עכשיו ל-Windows Mobile.
אוקיי. בסוף עוד טלפון של גוגל, לדבר עם טלפון של...
בסוף, אני מקווה שבסוף יהיו פחות מערכות הפעלה, כי כל דבר זה שפה אחרת, זה להסתגל למשהו אחר לגמרי, כל המודלים הם שונים לחלוטין, זה...
אז משהו אחד שאני ככה טועה הרבה זמן, זה אנחנו מדברים על טלפונים שהם מוגבלים מבחינת המעבד, מבחינת הזיכרון, מבחינת הרבה דברים, אבל כותבים בהם בשפה כמו ג'אבה.
נכון.
שהיא, יש לה ניהול זיכרון אוטומטי, שאנחנו יודעים שזה לא הדבר הכי חסכוני, שהיא, יש לה JVM, שזה גם כן משהו שלא כל כך חוסך בסייקלים. איך הדברים האלה מסדרים ביחד?
אוקיי, אז אנדרואיד זה מערכת שמבוססת על לינוקס, ויש שם המון 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 דברים שמאוד דומים ללינוקס, כמו הפייל סיסטם, ואיך משתמשים בקריאות לדרייברים, ב-IO controls. ה-JVM, או בעצם ה-Dalvik Virtual Machine, ה-DVM, שרץ על המכשירים של אנדרואיד, הוא מאופטז, עובר אופטימיזציות מאוד טובות, ככה שהמעבד יודע להתמודד עם האופקודים של ג'אווה בצורה מאוד מאוד טובה. והניהול שלו, של האפליקציות, נעשה בצורה כזו כדי למקסם את הייעול של המעבד ושל הזיכרון. יש פה הרבה דווייס, יש בו מולטיטאסקינג, אפשר להריץ דברים ברקע ולריץ כמה דברים במקביל בעצם, והמעבד יודע לעבור מאחד לשני, לתת להם את הטיימסלייס שהם צריכים, ובנוסף הוא יודע לנהל את הזיכרון בצורה חכמה. כשאני אומר בצורה חכמה, זה כמובן משתנה per device, your results may vary, מה שנקרא, אבל הוא יודע לקחת אפליקציות שהמשתמש לא משתמש בהן, ובשלב מסוים להוציא אותן, לעשות להם מין page out מהזיכרון, להוציא אותן החוצה, ולשים במקומה משתמש בזיכרון הזה לטובת משהו אחר. בנוגע ל-garbage collection, שזה משהו כבר private בתוך האפליקציה, צריכים באמת להיזהר עם זה. זה יכול מאוד 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 להרוג פרפורמנס. אני כתבתי עם עוד חבר נוסף שלי, ועוד גרפיקאית, אפליקציה לאנדרואיד שנקראת לוקייטור, שבאוגמנטד ריאליטי רואים רשתות וי-פיי מסביב המשתמש. זה משהו מאוד מאוד חמוד. וגילינו מאוד מאוד מהר שאם אנחנו על כל סריקת וי-פיי בונים אובייקטים ועושים אותם בחזרה, אז מהר מאוד הפרפורמנס יורד לכמעט כלום. אני מדבר איתכם פה על 2-3 FPS מהמצלמה, זה מה שתשיגו. צריכים לדעת להתחיל אובייקטים בתחילת האפליקציה, לשחרר בסוף.
עשו אפליקציות כאלה, כן, אני זוכר שקראתי על זה.
עשו אפליקציות כאלה של?
שדרך המצלמה אתה יכול לראות כאילו את הרשת.
כן, יש הרבה מאוד אפליקציות באוגמנטד ריאליטי. יש אפליקציה מאוד מגניבה של שירות הדואר האמריקאי, שנותן לך להדפיס מהמדפסת שלך מין מרקר, ואתה מסתכל עליו דרך הטלפון, אתה רואה את הגודל של החבילה, ואז אתה יכול, החבילה שקופה, אתה יכול לשים את מה שאתה רוצה לשלוח בחבילה, על הנייר, ולראות איזה גודל חבילה אתה צריך להתאים לאותו מוצר, אם אתה רוצה לשלוח דרך חבילה.
לא, התכוונתי, האם עשו עוד אפליקציות כאלה שכאילו מצלמות רשתות אלחוטיות ומראות לך אותן?
לא שידוע לי, אנחנו הראשונים.
אז אולי קראתי עליכם, כי אני זוכר שקראתי על זה.
אז יכול להיות מאוד שקראת עלינו. אנחנו גם קיבלנו, היה לנו מזור 10,000 מורדות, קיבלנו גם טלפון מגוגל, כתודה על שפיתחנו...
אתה צריך לקבל שתיים, דפקו אתכם, לא?
מסתבר שזה פועל רק פעם אחת. אבל קיבלנו, לצערנו, קיבלנו מוטורולה דרואיד ולא נקסוס, שהוא לא שהוא טלפון רע, פשוט הוא TDMA, ובארץ... לא זורם כל כך. אז איפה היינו? אז אמרנו לגבי הניהול זיכרון, ניהול זיכרון צריך לעשות בצורה חכמה. לגבי האפליקציה, יכול מאוד להיות, צריכים להיות מוכנים, ויש פונקציות callback בשביל זה, שהמעבד עומד להוציא את האפליקציה שכתבתי החוצה. זאת אומרת, היוזר רצה אפליקציה אחרת, או עושה איזושהי פעולה, או הרי התקבלה שיחה אפילו, והמעבד חייב עכשיו להוציא את האפליקציה החוצה. אז מה שעושים, הוא נותן אובייקט שנקרא state, אנחנו שומרים דברים שהם state sensitive, שייכים בעצם רוצים לשחזר באינסטנס הבא של האפליקציה, והמעבד יבטיח להביא לנו את האסטייט הזה, את האובייקט הזה, בחזרה כשהוא יפעיל אותנו שוב פעם, דרך כל בק אחר שנקרא ריזום.
וזה מיוחד למערכות הפעלה האלה, או למגבלות חומרה שעליהן הן רצות?
זה מיוחד לאנדרואיד, אני לא יודע בדיוק מה קורה במערכות הפעלה האחרות, אבל באנדרואיד ספציפית זו השיטה שבה עובדים, זה מה שגוגל התוו במערכת הפעלה עצמה, וככה עובדים. בכל רגע נתון, האפליקציה יכולה לצאת החוצה, אבל צריכים להיות מוכנים לרגע שבו היא תחזור, או לא תחזור. עכשיו, כדי להתגבר על זה, אפשר להפעיל כל מיני שיטות אחרות.
זה לא אותו דבר כמו מולטיטאסקינג. נכון, מולטיטאסקינג זה אפליקציה, זה שקוף לאפליקציה.
נכון.
נכון? זאת אומרת, הרבה אפליקציות כאילו רצות ביחד באותו.
נכון.
אתה מדבר על משהו שכאילו ממש מזיזים את האפליקציה הצידה, וצריך ללחוץ על כפתור כדי שהיא תחזור.
זה לא מדויק, אבל האפליקציה יכולה לרוץ ברקע. פשוט ברגע שצריכים זיכרון, מה זה ברגע שצריכים זיכרון? זה כבר תלוי בדווייס, דווייסים יותר זיכרון, קהלים פחות, דווייסים מעט זיכרון, כנראה יוכל להריץ שלוש אפליקציות באמת, באמת במקביל, שניות באמת, אני מתכוון באמת נותן להם טיים סלייסים, אבל אם נגיד פתוחות שבע, אז את הארבע האחרות הוא יעשה להם מין פייג' אאוט, זאת אומרת הוא מוריד את הסטייט, והוא אומר להם לעצור. זה בעצם השיטת עבודה. עכשיו בשביל להתגבר על זה, בשביל לעשות דברים ברקע, יש דברים ברקע שרצים כל הזמן. אז מה שדיברתי עליו כרגע, אפליקציה היא בעצם activity. Activity זה בעצם אובייקט שהפרימוורק נותן לכם כדי לממש כל מיני קולבקים, שהראשון הוא onCreate, שנקרא כשפותחים את האקטיביטי, והשאר הם onResume ו-onExit, והאמת היא שהם די straightforward, יש אולי איזה 6 או 7 קולבקים כאלה, הם מאוד מאוד פשוטים. ובשביל להתגבר אבל על הבעיה הזאת של האקטיביטיז, נוצר מה שנקרא סרוויסים. עכשיו, סרוויס זה מוגדר בתור תוכנה שיכולה לרוץ ברקע. זאת אומרת, אין לה גוי, ובדרך כלל גם אין לה אינטראקציה עם המשתמש, למרות שאפשר לאפשר לה, אבל זה קצת עקום, כי בדרך כלל היא צריכה להתחיל את האקטיביטי שלה, ורק אז לקבל דרכה אינפוט. וסרוויס יכול לרוץ ברקע, והוא אמור להיות הרבה יותר lightweight מאקטיביטי. יש לו מעט קולבקים, לא מובטח לו מתי הוא ירוץ ומתי לא, אבל זה אמור להיות יחסית בסדר. במצבים קיצוניים מאוד של זיכרון, גם אותו יוציאו החוצה. גם זה יקרה, אז גם זה לא מובטח שהוא רוצה.
אז כאילו בינתיים דיברנו על שני סוגים של אפליקציות, אחד זה כמו אפליקציות דסטופ שיש לנו בווינדוס ובמק, זה אקטיביטיז קוראים להם באנדרואיד, השני זה סרוויס, ויש עוד סוגים?
זה בעצם סוגר פה את כל הסוגים, יש איזשהו אינטרפייס בין אקטיביטיז ובין אקטיביטיז וסרוויסז, שנקרא אינטנס, שזה פטנט מאוד מאוד חמוד שגוגל עשו במערכת הפעלה שלהם, אפשר לקחת URL scheme, כמו שלוקחים URL רגיל של http://url ופרמטרים. אם נניח אני כותב אפליקציה שנקרא לה app1, אני יכול לקחת app1.time//, ולהעביר לאפליקציה שלי פרמטרים. בעצם אני יכול לפתוח, האפליקציה שיכולה להיפתח על ידי אפליקציות אחרות, אפשר להעביר לה פרמטרים בצורה הזאת. זה נקרא intent. באותה צורה אני גם פותח עוד activities משלי או עוד services, אני יכול לפתוח אותם עם intents, להגיד לו לעצור, להפסיק לרוץ וזה, הכל נעשה בצורת intents, וככה אפשר גם לעשות חילופי מידע בין activities. זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב אפליקציה שרוצה לסרוק ברקודים, שהרי זה משהו שהוא בא, אפליקציה שבאה יחד עם הטלפון, אני יכול פשוט לפתוח את האפליקציה שסורקת ברקודים, לזרוק לה intent שאני אומר לה, תסרקי ברקוד ותעבירי לי את האובייקט בעצם, מדובר פה על אובייקטים שלמים שמעבירים, לא על נתונים או משהו כזה, על אובייקטים straight forward שהם עוברים סריאליזציה ומגיעים אליי, ואני פשוט יכול להגיד לה, תגידי מה סרקת. זה מאוד פשוט, כמו API כזה. ושמענו מול אפליקציות שמשתיודות להשתמש אחת בשנייה. זה יוצא מין הריג יפה כזה של אפליקציות.
אבל אם במקרה אפליקציה לא מותקנת,
אם אפליקציה לא מותקנת, אז בתקווה מתכנת את מן הסתם תחתור שם האקספשן של activity not found, אבל אתה צריך להיות מוכן לזה, כן? שים try catch ותטפל בזה.
ויש דבר כזה שכמו חבילות התקנה, זאת אומרת, אם אתה מתקין אפליקציה שתלויה באפליקציות אחרות, אז אתה תביא אותם או...
זה אין, אין את העניין הזה, אפליקציה מתפקידה להודיע, אם היא משתמשת באפליקציה אחרת, תקשיב, כדאי לך להוריד ככה וככה וככה, אני משתמשת בו לעשות ככה וככה, או במקרה ואתה רוצה להשתמש באותו פיצ'ר, להגיד, תקשיב, לא מותקן לך זה, לך תתקין את זה. אנחנו בלוקטור שכתבנו עם הוויפי, השתמשנו ב-SDK של חברה שנקראת וויפי, גם כן חברה ישראלית, שעושה מיפוי גיאוגרפי של נקודות וויפי, ובעצם השתמשנו באותו מנגנון של האינטנס בצורה טיפה שונה, אבל השתמשנו באותו מנגנון כדי לקבל מהם חיוויים לפי לוקיישן לגבי איזה נקודות וויפי נמצאות סביב המשתמש.
איך הולך כל שוק האפליקציות?
אז המרקט לאנדרואיד הוא מאוד מאוד חופשי, מאוד 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 שונה דרסטית מהאפ מרקט שמכירים עבור אייפון. אפשר לעלות לשם כל דבר למעשה, כל אחד יכול לפתוח חשבון ולעלות איזה אפליקציה שהוא רוצה. אם האפליקציה שלך עושה, היום דיברתי על זה, זה מצחיק, כל מה שהאפליקציה שלך עושה זה זורקת ארור וקורסת על ההתחלה, זה בסדר, אתה יכול לעלות אותה למרקט, אנשים יורידו, אולי תצבנו קצת, יגידו שוואלה זה לא עובד, ייתנו לך דירוג מאוד נמוך, אבל מותר לך, מותר לך לעלות מה שאתה רוצה וזה בשליטתך. ולפני יומיים גוגל הוסיפו פיצ'ר מאוד מאוד מגניב למרקט, שאפשר לקבל עכשיו פידבקים על קריסות של אפליקציות בשטח, שזה משהו שהיה מאוד קשה, כשאני והבחור השני שפיתחת את האפליקציה, גם נקרא דניאל, פיתחנו את האפליקציה, היינו מקבלים פידבק ממשתמשים שאומרים לנו על המוטורולה דרויד זה לא עובד, אבל שאר הטלפונים זה עובד בסדר, והיינו צריכים לברר בדיוק למה. אז עכשיו גוגל הוסיפו פיצ'ר שאפשר לקבל קרש ריפורטס בעצם בחזרה, ודרך החשבון שלי במרקט אני יכול לראות אותם עם סטאק טרייס ועם לוגים ועם עוד כל מיני דברים נחמדים.
דרך חברה של מפתחים, חברה שהיא מונחת פיתוח, בונה מרקט, לעומת חברה שהיא מונחת, לא יודע, אפל לדוגמה, היא מונחת
דיזיין?
עיצוב, כן.
דיזיין, ופשוט just works, זה המוטו שלהם.
בדיוק, אבל הם יוודאו טוב 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 שמשהו works.
הם בטח מה זה מתבאסים שהיו חייבים לשים איזה כפתור אחד על האייפון. שאת חייבים, זה כפתור.
מנה מהצד שחשב על העיצוב שלו, כי האמת היא, בגלל שהוא שקוע, זה פטנט גאוני, הוא לא נלחץ בכיס, בניגוד לגלגלת של הנקסוס, שהיא נלחצת לי כל הזמן, וזה ממש מציק, אני חייב להגיד. אז לפחות על זה, אין מה לעשות, על הדזיין הם חושבים עד הסוף שם, בחבר'ה של אפל, זה כן.
מה זה אומר לפרוץ טלפון?
יש כמה, לאנדרואיד ספציפית,
יש להחליף בוט, לא יודע,
לאנדרואיד ספציפית יש מה שנקרא לקבל, להשיג רוט, כן, הרי ההבדל בין אנדרואיד ללינוקס הוא דק מאוד, וכמו להשיג רוט על הטלפון יש כמה דרכים לעשות את זה, לא מומלץ, voids the warranty, מה שנקרא, אבל יחסית מאוד פשוט, לא דורש כנראה החלפה של בוטלודר, אלא אם כן אתה רוצה להיות באופן קבוע רוט על המכשיר שלך, ואז אתה צריך כן להחליף, אז שמשהו אוטומטי שיעשה לך את זה. אפשר לעשות את זה עם כמה כלי דיבאג שנמצאים ברשת, מאוד חמודים, לקבל בעצם CMD על הטלפון, CMD, אני כזה איש ווינדוס, לקבל של על הדווייס, וממנו אפשר לעשות סו או סודו או כל מה שרוצים בתור רוט.
אבל מה זה נותן לך? מה אתה יכול לעשות עם זה שאתה לא יכול לעשות בתור מפתח אפליקציה?
אני יכול להגיד לך שאתה יכול לעשות ריסטארטים לאפליקציות
יש אפליקציה שעושה את זה
בסביבת פרודקשן.
מה זאת אומרת? ריסטארט לאפליקציות אחרות כעיקר?
אתה יכול להתחבר עם השל הזה ל...
לא, אני מדבר על השל לתוך הטלפון.
לא, השל לתוך הטלפון.
אני לא מדבר על אפליקציית של שמתחברת ב-SSH.
לא, עם השל שלו אתה יכול לעשות SSH.
זה כבר, אז אפליקציית SSH פשוטה תפתור לך את הבעיה הזאת בלי לקחת את העניינים לידיים ובאמת להשתמש בשל עצבני ואמיתי. אבל בשל עצמו, מה שבעצם זה נותן לך, שהיצרנים של הטלפון ניסו למנוע את זה, זה לשנות קבצים של מערכת ההפעלה. שזה בשביל זה צריכים את ה-permission של root, ואתה יכול לשנות את ה-splash screen, את מה הכפתור הזה עושה.
או להוסיף עברית.
או להוסיף עברית למשל, כן, לצערנו הרב עדיין אין עברית לזה, אז כן, מי שרוצה להוסיף לזה עברית, אז...
אתה יודע קצת משהו להבדל בין אנדרואיד לקרום OS?
יש כמה וכמה הבדלים, אני לא יודע לעמוד על כולם, אני יודע שקרומיום פותח בשביל לעבוד על נטבוקס, אם אני זוכר נכון, ואמור להיות משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, ומספק כמה צריכים מאוד בסיסיים, כמו לגלוש באינטרנט וכמה אפליקציות, ואפסטור אמור להיות שם גם. יותר מזה אני לא יודע להגיד לך מה ההבדלים.
אז בגדול היית ממליץ לחברך להיכנס לעולם הזה? מה בעצם משך אותך לשם?
זה משהו שהוא מאוד מאוד יפה, יש משהו מאוד מגניב בלקחת אפליקציה איתך לכל מקום שאתה הולך, ובכלל באנדרואיד להשתמש באפליקציה הזאת ברקע או להשתמש בה כל הזמן. או אני אתן לך דוגמה, למשל אנשים למשל שרוצים לעשות דיאטה ורוצים לבדוק כמה הם פעילים במהלך היום, אז הרי מאוד טבעי ללכת עם טלפון סלולרי בכיס ולדגום את זה בצורה מאוד נוחה. זה משהו שבאנדרואיד את אפשר לעשות באמת
דוגם ה-GPS, כאילו?
דוגם גם GPS,
גם
לפי אקסלומטר אפשר לזהות מה שנקראת הצעדים כמו פדומטר, ועל פי התזוזות של האקסלומטר גם אפשר לזהות כמה מהר זזת. ולוקחת כל המידע הזה ביחד, אתה יכול להשתמש ובאמת להגיד כמה הקלוריות הבן אדם שרף, או מה הוא עושה באותו יום.
לפני זה אתה צריך לעמוד על הטלפון כדי שהוא ידע את המשקל שלך, לחשב את הקלוריות.
האמת שזה רעיון נורא לאפליקציה, אתה תלחסית את הטלפון ביד, לקפוץ ולהנחות, ולראות אם הוא יודע כמה אתה שוקל, או שהוא מעדים דבר הזה.
או כמה מהר אתה צונח.
או כמה מהר אתה צונח, כן. זה גם נכון.
אין מדגובה בטלפונים עדיין.
אין מדגובה, אבל בכל מיני טלפונים שיוצאים עכשיו לאנדרואיד יש כל מיני דברים מגניבים אחרים, כמו מדי טמפרטורה יש, ואני שמעתי על אחד בסין שיצא עם מד לחות, אפשר ממש לקבל כמה לח בחוץ, לא שאני יודע למה זה משמש, אבל אפשר כנראה להשתמש בזה.
לחות, בשביל... פחות. אני שמעתי על אפליקציה שאתה שם את הטלפון על המזרון, והוא מודד את הסייקלים של השינה שלך.
אני מודה שאפילו יש לי אותה והשתמשתי בה.
כן, ואם כיוונת זמן לקום, הוא לא יעיר אותך כשאתה באמצע הסייקל הכבד של השינה, אלא...
אפשר לשים את זה למזרון של הילדה שלי גם.
אפליקציה הזאת היא נקראת Sleep Cycle, היא קיימת גם לאייפון, למרות שלאייפון מאוד לא נוח להשתמש בה, כי היא צריכה לרוץ כל הזמן הרי בזמן שאתה ישן. זה אומר לחבר את הטלפון לצ'ארג'ר, כי זה אוכל בטריה.
ואז הצ'ארג'ר מהקרינה,
אז הצ'ארג'ר מהקרינה, ממילא מתעורר מלא קרינה, אז לא כיף לך. אבל האפליקציה הזאת היא באמת עובדת, היא מאוד מאוד מגניבה, היא מערכה גם גרף של כמה זזת באמצע הלילה, וזה חמוד מאוד. מומלץ.
נראה לי שיכולה להיות מגניבה, לפי המרחק שלך מהתא הסלולרי, לדעת כמה קרינה הטלפון שלך הולך לפלוט כשאתה תדבר.
זה אורי
עושה. זה
לא הוציא שיחה.
זה כבר יש, זה אורי עושה.
אורי ש...
אורי ש...
וואלה?
נו.
זה אורי עושה.
GMTA.
זה אורי עושה בחברה שלו בטוקון, ותעסק את כל העניין הזה של איך לפרש את כל הסנסורים ולהוציא מהם בעצם מדד קרינה.
כן.
טוב, יופי. אז תודה רבה, דניאל.
בכיף.
היה מעניין. תודה שבאת. נתראה, ביי.
ביי.